שלום וברכה. אנחנו נעסוק היום בשורשי האומה, כשהמכוון הוא להבין מהו השורש שלנו. הלו הוא אבות האומה, אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. אמנם עסקנו בשיעורים קודמים בכל אחד מן האבות האלה בנפרד, למדנו על אברהם, על יצחק ועל יעקב, אבל הפעם אנחנו נעסוק באישיותם המיוחדת בתור שורשי האומה כמכלול. דבר מיוחד הוא בעם ישראל שיש לנו שלושה אבות. זה דבר לא רגיל. כל אומה, לפחות אומה עתיקה, מפתחת לעצמה איזושהי מיתולוגיה ומתייחסת לאיזשהו אב קדמון, אב טיפוס, שדרך הדמות או ההיסטורית או המדומה שלו היא מגדירה את עצמה. ואילו עם ישראל מגדיר את עצמו על ידי שלושה אבות. זה מעניין, יכולנו לומר שעם ישראל הוא בני יעקב. לעומת זה אנחנו מעדיפים, וככה גילים אנחנו לומר, שאנחנו בני אברהם ויצחק ויעקב. כאילו הזהות של יעקב איננה מספיקה כדי להגדיר אותנו. כמו כן, גם אלוהי ישראל מכונה באופן עקבי בתנ"ך בשם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כביכול, ההגדרה אלוהי אברהם או אלוהי יצחק לבדה או אלוהי יעקב לבדו, אין זה מספיק. במילים אחרות, הזהות שלנו היא בראשיתה, ביסודה, זהות מורכבת. אנחנו מלכתחילה בנויים ממרכיבים שונים של זהות. מתוך כך ניתן להבין שנטיות מתנגדות, מנוגדות זו לזו בתוך האומה, עשויות להיות שלושתן, הנטיות האלה אותנטיות באותה מידה. כלומר, לפעמים אנחנו נמצא בתוך אומתנו ניגודים חריפים, ואנחנו נוכל לשאול את עצמנו מי מבין בעלי המפלגות, איזה מגזר מייצג יותר את הזהות היהודית המקורית, וייתכן מאוד שאנחנו נגיע למסקנה שכל אחד מן המפלגות, כל אחד מן המגזרים, אינו אלא מייצג חלק מסוים מן הזהות שלנו. יש יהודים שדומים יותר לאברהם, יש יהודים שדומים יותר ליצחק, ויש יהודים שדומים יותר ליעקב. יש לנו, אם כן, אופנים שונים של הגדרת הזהות שלנו. כמו כן, היה מקום לומר שהזהות היהודית תוגדר על ידי אישיות רביעית, משה. משה רבנו. אפשר לומר מי הם היהודים? אפשר היה, זה אומנם טעות, אבל אפשר היה לומר, היהודים זה אלה שקיבלו את התורה. ואז הייתה לנו הגדרה חדשה, תלמידי משה. וזה קשור כמובן לוויכוח שיש לו משמעות עד ימינו אלה ממש, האם היהדות היא דת או שמה היא לאום. כלאום אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, וכדת תלמידי משה. אפשר לומר שהמתח הזה בין שתי ההגדרות התחיל כבר בימי משה עצמו. מסופר בתורה בספר שמות שמעשה מפורסם, מעשה חטא העגל, שבו עם ישראל כולו עובר על תורת משה. התורה אמרה לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, והנה האומה ברגל גסה דורכת על גבי הציווי הזה ועושה פסל ותמונה ומשתחווה לו. כלומר, עם ישראל התנהג באופן הפוך ממה שהיינו מצפים מתלמידי משה. מסופר בתורה שהייתה הצעה אלוהית. לכאורה הצעה, אבל כנראה שהיא בלוף. אנחנו נראה בדיוק מה מדובר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ועתה הניחה לי ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול רב ועצום ממנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מציע למשה, תראה, מאחר והם כולם עברו על תורתי, אין ברירה, אלא שאני אשמיד אותם, חלילה. והעשה אותך לגוי גדול. על פניו הפסוק הזה תמוע מאוד. מי ערב לו לקדוש ברוך הוא שאם משה יקים גוי גדול, שהעם הזה לא יחטא כמו העם הראשון. אלא כנראה שהייתה הצעה אחרת. הייתה הצעה לתת הגדרה חדשה של היהדות. בעוד שעד עכשיו היהודים הם בני אברהם, יצחק ויעקב, יש כאן הצעה שהיהודים יוגדרו בתור תלמידי משה. ואז יפתור את כל הבעיות. מי שיהיה נאמן לתורת משה יהיה יהודי, ומי שלא יהיה נאמן יצא מכלל ישראל. זאת היא ההצעה המבריקה. האמת היא שאנחנו רואים את זה מתוך הטקסט, גם מתוך המקורות המדרשיים שמדברים על זה, וגם מתוך ספר הזוהר, שההצעה האלוהית לא הייתה רצינית. לא התכוון הקדוש ברוך הוא מעולם להשמיד את עם ישראל ולעשות את משה לאב האומה. אלא כל זה נאמר בתור מבחן למשה רבנו. האם משה מבין את מעלתו של עם ישראל? והתגובה של משה היא מעניינת מאוד. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אעשה אותך לגוי גדול, עונה משה, זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. כלומר, במילים אחרות, אני מסרב לקבל את ההגדרה החדשה הזאת של היהדות, דרך הדת, אני רוצה שזה יישאר דרך הלאום. עוד נאמר כך, התורה לא ניתנה לסתם אנשים, התורה ניתנה דווקא למישהו בני אברהם, יצחק ויעקב. אם כן, יש הגדרה של הזהות היהודית, הלאומית של עם ישראל, שקודמת למתן תורה. ניתן לומר אפילו יותר מזה, היא התנאי לקבלת התורה. כלומר, אם אתה רוצה לקבל את התורה, אתה צריך קודם כל להיות מבני אברהם, יצחק ויעקב, ורק אחרי זה נדבר. וזה מתחבר לשאלה יותר גדולה. מהו המקור לידיעה שלנו את רצון השם? איך אנחנו יודעים מה הבורא רוצה מאיתנו? התשובה הפשוטה, המתבקשת לכאורה, היא לומר, אנחנו יודעים את רצון השם מהתורה. כן? התורה אומרת לנו מה השם רוצה מאיתנו. אבל אם נדייק יותר, אנחנו נראה שבעצם התורה אומרת לנו מה אלוהים רוצה מן היהודי. אבל התורה לא אמרה לנו מה זה להיות יהודי. כלומר, צריך קודם כל להיות יהודי כדי להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מן היהודי. ואת ההגדרה הזאת לא לומדים מן התורה. לומדים מן הבית. או נגיד אחרת, יש שני אופני תורה. יש תורת הרב, תורה שלומדים מפי רבנים, ויש לפני זה תורה האב. אתה צריך קודם כל לדעת מאיזה אב אתה בא, כדי שתהיה משמעות למה שהרב ילמד אותך. והשאלה היא, איפה לומדים את זה? יש מושג כזה, בערבית נדמה לי, יידישקייט. זאת אומרת שאיזה מין יהודיות שאיננה כתובה בספרים, והיא כנראה היסוד ההכרחי לקבלת התורה. לפי מה שאני כאן דבר, אז בעצם זה בא מן האבות. מאבותינו אנחנו יודעים מי אנחנו. עלול לפי זה להיווצר מצב פרדוקסלי, שיהיה לנו אדם מלא תורה, שהוא למד הרבה מפי רבו, אבל לא ספג כלל את הזהות מן האב, ולכן תורתו היא תורה מעוותת. ייתכן שבקשת הנורמליות של היהדות, שבאה לפעמים בפיהם של הוגים חילוניים, שאינם מחויבים לתורה, יד רבה, איזה מין בקשה כזאת לחזור אל הזהות המקורית של עם ישראל בטרם מתן תורה, כדי שהתורה שנקבל אחר כך תהיה תורה ישרה, תורה אמיתית. זאת עבודה לא פשוטה. יש למשל בהלכה, יש איזה ביטוי הלכתי למה שאני אומר, בתפילת 18, תפילת העמידה. תפילת העמידה, תפילה חשובה, כידוע, צריך לכוון בה. מצווה, לכוון בתפילה. השאלה, מה יעשה אדם שלא כיוון בתפילה? האם יצא ידי חובתו או לא יצא ידי חובתו? לא מדובר בדיעבד. האם אנחנו נקבל תפילה כזאת או לא נקבל תפילה כזאת? הגמרא אומרת במסכת ברכות, שאדם לא יצא ידי חובתו אם הוא לא כיוון אפילו בברכה אחת. יש 18 ברכות, צריך שלפחות באחת מן הברכות הוא יכוון. והתלמוד שם מוסיף עוד יותר דיוק, שמדובר בברכה ספציפית, והיא הברכה הראשונה, והיא ברכת אבות. כלומר, אם אדם כיוון בתפילת, בברכת אבות, אף על פי שלא כיוון בשאר התפילה, בדיעבד יצא ידי חובתו. לא כיוון באבות, לא יצא ידי חובתו. מה זה לכוון באבות? לדעת למי מופנית התפילה. והתפילה המופנית לאלוהי ישראל, היא תפילה המופנית לאלוהי האבות של ישראל. כלומר, אנחנו פונים אל מי שנגלה לאבותינו. לאיזה אבותינו? לא הדור של משה רבנו, אלא אברהם, יצחק ויעקב. ומכן החשיבות הגדולה להבין מי הם אבותינו, מה הם מלמדים אותנו, ולפי זה נוכל לדעת גם את התורה בצורה נכונה יותר. יש אפילו ביטוי אצל חז"ל, ביטוי תובעני, דורש הרבה. חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, לא נדרשים להגיע למעשה משה, אלא נדרשים להגיע למעשיהם של האבות. כי כל זמן שלא הגעת אל מעשי האבות, אולי אתה לא ישראל האמיתי, ואז התורה לא נוגעת לך. לכן צריך לקחת את אברהם, יצחק ויעקב בתור הדגם של ההתנהגות. נאמר כך, האבות היו שלושה. כפי שאמרנו, להיות שלושה אבות זה מסבך מאוד. כן? כלומר, זה מסבך את הזהות שלנו באופן בלתי רגיל. במיוחד שכל אחד מן האבות תפס את האלוהות באופן שונה מחברו. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בתפילה אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ביטוי קשה, היינו צריכים לומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אלא נאמר את זה אחרת. נתאר לעצמנו עיתונאי שבא לראיין את אברהם אבינו. אז הוא דופק בדלת של מר אבינו ושואל אותו, מר אבינו, אברהם, תספר לנו קצת מי הוא אלוהיך. ואז אברהם היה מתחיל לדבר. העיתונאי רושם את כל דברי אברהם. תודה רבה, אנחנו נפרסם את זה. למחרת הוא הולך לבקר אצל יצחק. הוא שומר, מר אבינו הבן, ספר לנו מי הוא אלוהיך. יצחק גם כן ממשיך, מתחיל לדבר מי הוא אלוהיו. אחר כך הוא הולך ליעקב, למר אבינו הנכד, ושואל אותו מי הוא אלוהיך, והוא גם כן אומר. אחר כך חוזר העיתונאי הביתה, קורא את דברי שלושתם, ויש לו תחושה שהוא נפגש עם שלוש תפיסות שונות של האלוהות, עם שלושה אלים שונים. אבל הנבואה גילתה לנו שאלוהי אברהם מצד האמת הוא באמת אלוהי יצחק והוא באמת אלוהי יעקב. זה סוד הייחוד. אבל זה לא דבר המובן מאליו. אם זה נכון מה שאני אומר, יוצא שאם היינו מקבלים על עצמנו רק את אלוהי אברהם, לא היינו מקבלים את היהדות. היינו מקבלים דת אחרת. רק אלוהי יצחק זה דת אחרת. רק אלוהי יעקב זה דת אחרת. ומהן הדתות האלה? אברהם ידע את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי החסד, בתור הבורא. כך הוא גילה אותו, הוא גילה אותו בתור מי שבורא את העולם. הבורא זה מי שנותן מציאות. אז המידה המוסרית שאברהם לומד ומפנים בתור הכלי להתגלות האלוהה, זאת היא מידת החסד. זה מה שאברהם אבינו יודע. אילו יצחק אבינו מכיר את עצמו בתור מי שצריך לתת דין וחשבון לפני אותו אלוה שהוא כבר מכיר, ולכן אצלו יש תורה של מידת הדין. אז אם נאמר כך, יוצא שאם היינו מאמינים באלוהי אברהם בלבד, אז היינו בסופו של דבר מפתחים משהו שדומה לנצרות, שלקחה רק את מידת האהבה לבדה בתור האידיאל שלה. זה לא שחס וחלילה אברהם היה נוצרי, כי אצל אברהם מידת החסד שלו הייתה מידת טהורה שהזמינה את ההשלמה לידי מידת הדין של יצחק. אבל אם היינו מבודדים אותה לחלוטין, היינו מקבלים את הנצרות. אם אנחנו נבודד לגמרי את האלוהות המתגלה במידת הדין, היינו מקבלים את האסלאם. האסלאם לקח לו כאידאל אלוה שדן את עולמו דרך מידת הדין. כלומר, יש שם הקפדה מרובה, חומרה גדולה, על טהרת העריות, כן? יש חומרה בצניעות, חומרה בדיני גזל, באנישה, בתביעה מאוד קשה של איזה מין, משהו קרוב לסקפנות. ואם היינו מקבלים רק את אלוהי יעקב בלבד, מה היינו מקבלים? איזו דת הייתה נולדת לנו? ייתכן שהיינו מקבלים את יהדות הגולה. כלומר, יהדות ללא זהות לאומית. שהרי יעקב אבינו מופיע בתורה בתור מי שעבר תלאות רבות דרך הסיבוכים של קטנות העולם הזה. מי שרוב הזמן צריך לתת דין וחשבון לאנשים אחרים על התנהגותו. אין לו כביכול עצמאות משלו. זה אלוהים שמתגלה דרך סיבוכי העולם הזה. אז אולי היינו מקבלים משהו שדומה ליהדות ללא ארץ ישראל. לא יודע איך לקרוא לזה. אני כן יודע, אני לא רוצה להגיד. אז יוצא לפי זה שכשאנחנו מדברים על אלוהי ישראל, אנחנו מדברים על שלושת הדברים האלה כאחד. ייתכן לדבר על יעקב אבינו בתור מי שיסד את עם ישראל. על יצחק אבינו בתור מי שיסד את הערך של ארץ ישראל. ועל אברהם בתור מי שיסד את הערך של התורה. רק עם תורה, ארץ ועם, יש לנו באמת אלוהי ישראל. האמת היא שהדברים האלה חוזרים על עצמם גם במהלך הדורות. יעקב אבינו בעצמו מייסד האומה, משה בתור נותן התורה, דוד בתור נותן הארץ. יש הערה של הבן ישחי באחת הפרשיות, שיעקב, משה, דוד, בגימטריה זה שווה ישראל. כלומר, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, זאת השלמות של הופעת אלוהי ישראל. כן, יש פה איזו הרכבה של כביכול שלוש דתות, ולכן אין פלא שמתוך האומה הישראלית יצאו אחר כך מסרים כאלה נפרדים. כלומר, כשמתוך היהדות יוצאים קבוצת יהודים ואומרים שרק האהבה זה גילוי השם, ומייסדים בזה את הנצרות, זה בא להם מאיזשהו ניצוץ של אברהמיות בניתוקה, כשהיא מנותקת משאר המידות. שלום, אברהם כשמנסה להציל את אנשי סדום הרשעים בכל מחיר, בלי להתחשב בשאלה המוסרית. אם יצאו מתוך עם ישראל אנשים שבסוף מכוחם נוסדה דת האסלאם, אז זה בא מאיזשהו יסוד שמקורו ביצחק אבינו, וכן הלאה. כן, לכן המתחים שבזהות שלנו הם מתחים גדולים. אנחנו אם כן מבינים עכשיו מדוע האידיאל של האחדות הוא כל כך מרכזי אצל היהודים, בגלל שזה הדבר שהוא הפחות מובן מאליו מכל הדברים. כמו מה? איך יצחק אבינו זה ארץ ישראל? הוא מעולם לא יצא מארץ ישראל. זה לא סתם, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לא לצאת. כנראה שביחס לארץ ישראל יש צורך במידת הדין דווקא. אנחנו רואים כן שגם מבחינת עולם המידות, מהו האידאל המוסרי של היהדות? לפי זה לא מידת החסד, לא מידת הדין ולא מידת הרחמים. לא החסד של אברהם, לא הדין של יצחק, לא הרחמים של יעקב. אלא שלושתם ביחד, חסד, דין ורחמים, או הייתי אומר איחוד המידות, זהו האידאל המוסרי של היהדות. וזאת היא עבודה לא פשוטה בכלל, כיצד מאחדים את המידות. לדעת שמידת החסד היא מידת הדין, ומידת הדין היא מידת החסד. זה דבר שבעולם האלילי פתרו אותו בצורה יותר פשוטה. אמרו יש אל לענייני חסד, יש אל לענייני דין, יש אל לענייני רחמים. לכן שאנחנו מדברים על אמונת המונותאיזם היהודית, כן, ייחוד האל אצל היהודים, מדובר על ייחוד של מידות ולא על אחדות סתמית. לכן גם מצאנו אצל האבות דבר מאוד גדול, שהם תקנו את התפילות. כן, כך נאמר במסכת ברכות, תפילות אבות תקנום. מה זאת אומרת אבות תקנום? וכי לפני כן לא התפללו, לפני שבאו האבות, היה מדי פעם מן הסתם אדם זה או אחר שהתפלל באופן אקראי. אבל החידוש של האבות היה התיקון, זאת אומרת ליצור שבילים, ליצור דרכים, צינורות שדרכם האדם נפגש עם הבורא. זה נקרא, והצינורות האלה הם קבועים. כלומר, אפשר לומר שאברהם גילה לנו כיצד אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא בשחרית. יצחק גילה לנו כיצד אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא במנחה, ויעקב כיצד אפשר לגלות אותו בלילה בתפילת ערבית. פירוש הדבר, איך שאני מכיר את האלוה בבוקר, זה שונה מאשר בלילה. איך נאמר? להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. כשאני קם בבוקר, הדבר הראשון שחודר לתוך הנפש שלי, זהו החסד האלוהי הממלא את כל העולמים, הנותן חיים לכל. מה שאין כן בתפילת מנחה, אני כבר מרגיש, אחרי יום שלם של פעילות, של עבודה, של מאמץ, אני כאן, כשאני עומד לפני הבורא, אני מרגיש שאני צריך להצדיק, אני צריך לתת דין וחשבון על כל מה שעבר במהלך היום. זה אופן המפגש של יצחק אבינו בתפילת המנחה. ואילו בתפילת הלילה, זה משהו אחר לגמרי. הלילה הוא הזמן שבו החברה האנושית נעלמת. בני אדם בלילה ישנים, הם ערים ביום. כמו כן גם החיים החברתיים נעשים ביום, ואילו בלילה כל אחד נמצא לעצמו. והחידוש הוא כיצד לגלות את האלוהות בתוך ההיעדר, בתוך הריקות. האם גם שם הוא נמצא? ויש החידוש של תפילתו של יעקב, תפילת ערבית. לכן יעקב תיקן תפילת ערבית. האמיתי הדברים האלה תואמים גם את האופי הכללי של האבות. לא רק הזמנים שבהם מתפללים. רבינו הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר כך. אברהם היה ענק. זאת מידתו. זה נאמר בספר יהושע ושם חברון לפנים קריית הארבע, האדם הגדול בענקים. אז מי זה אותו אדם שהוא גדול בענקים? אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו. זה הענקיות שלו. באמת צריך להיות ענק כדי לפלס את דרך אמונת הייחוד בתוך עולם אלילי. והענקיות היא ענקיות פעילה. כן, התכונה המרכזית, היה אומר הרב ציודן, התכונה המרכזית של אברהם זאת הפעילות. הוא אדם שמפלס דרכים. אצל יצחק אבינו מתגלה תכונה הפוכה, תכונת הנפעלות. בדרך כלל רגילים לומר שנפעלות זאת מידה רעה. אדם צריך להיות עצמאי, לא להיות כל הזמן נפעל מאחרים. אבל רבנו הרב ציודן היה אומר שיש גם גאונות מיוחדת בלהיות נפעל. השאלה, ממה האדם נפעל? יש אדם שנפעל משטויות, ויש אדם שנפעל מדברים טובים. להיות נפעל, להיות מופעל על ידי אידאלים גדולים, על ידי תכנים של קודש, גם זאת מעלה, זאת מידת ענווה גדולה, וזאת מידתו של יצחק. אבל הצד השווה שבשניהם, זה שגם הפעילות של אברהם והנפעלות של יצחק, זה פעילות ונפעלות בגדול. הם עוסקים בגדולה. ואילו אצל יעקב נוצר חידוש גדול. יעקב חי כל ימיו בסיבוכים. מראשית לדתו הוא נולד כבר עם בעיות, או שני תאומים רבים כבר בבטן והתרוצצו הבנים בקרבה, או ידו אוחזת בעקב עשיו. אחר כך מרמים, הוא צריך גם לקנות את הבכורה, לקנות את הברכה, מרמים אותו כשהוא מתחתן, הצרות של יוסף, תמיד אנחנו רואים, ואחר כך הגלות במצרים. אין אצל יעקב שום רגע של שלווה. כן, חזל אומרים, ביקש יעקב לשבת בשלווה ולא נתן לו הקדוש ברוך. וזאת חוכמה מיוחדת, לגלות כיצד אפשר להיות ישר בעולם עקום. זאת מידתו של יעקב. וכל מי שחי בעולם עקום, ואני חושב שזה רוב בני אדם, כדאי להם ללמוד הרבה מתורתו של יעקב, כדי לדעת כיצד מתמודדים. אז ניתן לומר באותו אופן, הפעילות זה מה שמתגלה בבוקר. הנפעלות, מה שמתגלה במנחה, הסיבוכיות זה מה שמתגלה בלילה. ואלה הם תכונותיהם של האבות. מעניין גם שבמהלך ההיסטוריה, כן?
אברהם אוחס ליצחק דין ויעקב רחמים.
נכון.
אתה
שואל כיצד רואים שיעקב הוא מידת הרחמים. הרחמים זה ריכוך של מידת הדין. כלומר, יש מי ש... יש חלילה מתוחה עליו מידת הדין, אז אומרים, אבל נתחשב, ניתן לו קצת זמן, ניתן לו זמן להסתדר עד שיהיה זכאי לעמוד מידת הדין. זה נקרא רחמים. לכן שאומר, זה מיזוג של החסד והדין.
תפארת,
אני אמרתי רחמים. עכשיו, גם מידת הרחמים מכונה לפעמים בשם מידת התפארת, מאותה הסיבה, כן, שהתפארת זה מלשון פארות, מה שיש לו ענפים לכל צד, כלומר מה שמאחד את הכל. ובכן, אנחנו גם רואים אצל האבות שהם הולידו בעם ישראל שלוש תקופות היסטוריות שונות. כן, אם אנחנו נאמר, כפי שחזל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים, כלומר שההיסטוריה שלנו כתובה בהתנהגות הספונטנית של אבותינו, ואנחנו, אפשר לומר, מתוך נאמנות למיתוס הקולקטיבי שלנו, מגלמים בהיסטוריה שלנו את הדמות שלהם, יוצא שיש לנו תקופה בהיסטוריה שבהם אנחנו מגלים את היותנו בני אברהם, תקופה בהיסטוריה שבה אנחנו מגלים את היותנו בני יצחק, ותקופה בהיסטוריה שבה אנחנו מגלים את היותנו בני יעקב. וכנגד זה יש לנו בהיסטוריה שלושה מקדשים, בית ראשון, בית שני ובית שלישי. בית ראשון הוא הגילוי של היותנו בני אברהם, וזה מובן, משום שהוא היה ראשון, וכל מי שראשון יש לו בחינת אברהמיות, כי זה בדיוק עניינו של אברהם להיות ראשון. שלומר, עדיין היינו עם ישראל האותנטי, המקורי, שעוד לא עבר את ההפוכות של הגלות, תלאות. אז בית ראשון הוא גילוי חסד האל, אפשר לומר גם שבבית ראשון הייתה שם השראת שכינה שלא כל כך מכוח הזכות של עם ישראל, אלא בזכות אבותיו. וזה גם כן מידה מסוימת, רבה מאוד, של החסד. לכן אפשר לומר, בית ראשון הוא גילוי של אברהם אבינו. בית שני, גילוי של יצחק אבינו. שימו לב לסמיכות בזמן בין שני הבתים. ההפרש ההיסטורי, מספר השנים בין בית ראשון לבית שני הוא קצר מאוד, 70 שנה. עד כדי כך שהיו זקנים בראשית ימי בית שני שזכרו את בית ראשון. כלומר, אף על פי שהבית השני הוא הופכי לבית הראשון, כי הוא בא מכוח הזכות של עם ישראל, עם ישראל שעומד בדין, אבל הוא בדיוק תמונת ראי של הבית הראשון, זה בחסד וזה בדין, לכן הם סמוכים זה לזה. לעומת זה בית שלישי, שהוא מכוון כנגד יעקב אבינו, הוא בא אחרי סיבוכים רבים, לכן לוקח לו שנים רבות, אולי אפילו רבות מדי, עד שהוא נבנה, משום שהוא צריך גם להוות סינתזה בין שני הבתים, וכל דבר שהוא סינתזה, שהוא איחוד של שתי מידות, הוא לוקח יותר זמן. תמיד הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, הדברים הגדולים יש להם הרבה עיכובים. לכן בית שלישי זה לוקח זמן, לא יודע, אולי כבר עברנו את הזמן, אבל זה לוקח זמן בכל מקרה, זה בית שלישי. משום כך גם מצאנו שיש בהלכה הדרכה לגבי התפילות, שבאופן מקורי תפילת שחרית ותפילת מנחה נקבעו כחובה. תפילת ערבית היא מעיקר הדין רשות. זאת אומרת מחלוקת בגמרא, על זה היו דיונים קשים בזמן התנאים, אבל הלכה היא שתפילת ערבית היא רשות ולא חובה. וזאת מדוע? משום שעוד לא היה עידן בהיסטוריה שלנו המגלה את היותנו בני יעקב. היותנו בני אברהם ובני יצחק זה הוכח, היו בית ראשון ובית שני. אבל בית שלישי עוד לא היה. לכן אין ההלכה יכולה לקבוע חובה של תפילת ערבית. אבל אמרו הפוסקים שאף על פי שתפילת ערבית היא רשות, בכל זאת קיבלוה ישראל עליהם כחובה. מה פירוש הקבלה הזאת? שקיבלנו את תפילת ערבית כחובה, לא שאנחנו משתוקקים לקבל חובות, אלא זה ביטוי של אמונה. אף על פי שעוד לא הוכח בהיסטוריה הממשית שאנחנו בני יעקב, אבל הדבר הזה עתיד להתגלות ואנחנו מאמינים בזה. כמו שנאמר, אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. מה?
הרב אמר שבית ראשון זה כנגד אברהם, בית שני זה כנגד יצחק, בית שלישי זה כנגד יעקב. אמרנו שאברהם ויצחק משולבים ביחד זה יעקב, זה המידה של יעקב. לפיכך, אז בית ראשון נקבע בצורה שלו, בית שלישי בצורה שלו, לפי מה שכתוב ביחזקאל. אז למעשה בית שני היה צריך לקבל הוראות הפעלה. איך בדיוק לבנות אותו,
ומזה
להגיע לבית שלישי, ולא
אפילו.
לא.
ובכן,
מה?
לא אומר שאנחנו בני יעקב בגלל שעדיין לא גילו את כל השבטים?
לא, אני אמרתי שעוד לא הוכח שאנחנו בני יעקב, כי עוד לא בנו, עוד לא בנינו את בית שלישי. אם אנחנו, מה? כן, אם יש לנו
שאלה,
לא הוכח שאנחנו ראויים לשם הזה. כלומר, ודאי שאנחנו צאצאים ביולוגיים של יעקב אבינו, אבל הזהות הקולקטיבית שלנו עדיין אינה מגלמת את הדמות של יעקב. כן? יעקב הוא מידה נצחית, הוא הבריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה. זאת אומרת, דרך יעקב מתגלה הנצחיות של האומה. בדיוק כמו שמצאנו שאצל אברהם היה חיסרון בגלל שנולד מנו ישמעאל. אצל יצחק חיסרון כי נולד מנו עשיו. אצל יעקב אין חיסרון. לכן אמרו חז"ל, יעקב אבינו לא מת. היכולת הזאת להיות נצחי ושהדבר הזה יוכח בהיסטוריה כאמיתי, זה רק לעתיד לבוא מתגלה. עדיין אפשר חס וחלילה לחשוב שאפשר לשים קץ לעם היהודי. רק כאשר נהיה מה שאנחנו צריכים להיות, יהיה ברור לחלוטין שאנחנו באמת נצחיים וראויים לשם בני יעקב שלא מת. ברור? זה כמו שנאמר, אל תירא עבדי יעקב, כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים. חז"ל אמרו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אז כבר צריך שתהיה התאמה בין הוא לבין זרעו. מקיש הוא לזרעו. עכשיו, אני רוצה כאן לעבור לנקודה יותר בסיסית. מה אנחנו לומדים מן העובדה שהאבות קדמו לתורה? מה אנחנו לומדים מכך שהאבות קדמו לתורה? אפשר כמובן ללמוד מה שאמרנו בתחילת השיעור, שעם ישראל קודם לתורה. זה יפה. אבל זה לא רק זה. כי יש גם תוכן של ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות. והברית הייתה על ארץ ישראל. כלומר, אם נחפש מהן הבריתות שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות לכל אורך ספר בראשית, אנחנו מוצאים 7 פעמים שהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם האבות. 7 בריתות. גם 7 מזבחות הם בנו, אבל 7 בריתות. ובכל אחת מן 7 בריתות האלה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאבותינו את ארץ ישראל. זהו התוכן של הברית. מה עם תורה? לא מצאנו אצל האבות זכר לתורה. כלומר, לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית על כך. ולכן אין פלא שכאשר אבותינו יצאו ממצרים, היה ברור להם שמשה לוקח אותם לארץ ישראל, ולא היה ברור להם כל כך שהם הולכים לקבל את התורה בסיני. ולכן התורה מספרת לנו שאבותינו בהר סיני פקפקו בשליחותו של משה. כשמשה הוציא אותם ממצרים נאמר, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. כי זה ברור. הוא בא להוציא אותנו ממצרים, מוציא. ומבני מה אנחנו יוצאים ממצרים? כדי להגיע לארץ כנען. זה מובן, כי זה מה שהובטח לאבותינו. כשבא משה ומבטיח גם את התורה, הם אומרים, אבל זה לא בתוכנית. לא שמענו על זה מאבותינו. עד שנגלה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו והסביר שאכן משה צודק, מה שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה זה וגם בך? עד עכשיו, ומי הם כן מאמינים? אומר הקדוש ברוך הוא, הם מאמינים רק בי, בתור אלוהי אבותיהם שנותן להם את הארץ. אבל צריך גם להוכיח להם שהתורה הזאת שאתה רוצה לתת להם, היא באמת תורת אבותיהם. וזה באמת חידוש. וזה, אולי הייתי אומר, מראה לנו, אם אנחנו זוכרים מי הם אבותינו, אז אנחנו מבינים שבלי ארץ ישראל אין לנו חיים. שכל קיומה של תורה בלי ארץ ישראל במשך אלפי השנים של הגלות, זה הקיום על תנאי. על תנאי שתשוב לארץ ישראל. על תנאי שתשוב למקום שבו התורה הזאת היא אפשרית. מתוך כך ניתנה התורה. אבל אלמלא ארץ ישראל לא הייתה משמעות לכל התורה הזאת. אין זה כנראה נקודה שקשה לקלוט, אבל צריך קודם כל לדעת שזוהי אכן דעתה של תורת משה בעצמה. שהיא לא ניתנה אלא למי שרוצה להיכנס לארץ, כמו שאמר משה בעצמו. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. זאת אומרת, התורה, כן? לפי זה מובן מדוע התורה ניתנה בארץ ישראל. כלומר, היא ניתנה בהר סיני שהוא בארץ ישראל, אמנם לא בארץ כנען. נכון? כפי שרבי יהודה הלוי מסביר את זה בספר הכוזרי, שהתורה ניתנה בארץ ישראל, שהרי מדבר סיני מארץ ישראל הוא. מבקשים לו, כן, איך התורה? אבל מה, חז"ל אמרו, תורה ניתנה במדבר כי המדבר הפקר לכל. זאת אומרת, יש בחינה והמדבר שהוא לא שייך לאף אחד, למרות שהוא טריטוריאלית שייך לארץ ישראל, אבל הוא לא שייך לאף אחד מבחינה ממונית. ללמד אותך שהתורה היא הפקר לכל, ושהיא ניתנה למי שעושה עצמו כמדבר וכדומה. אבל האמת, אתה צודק, שהיה ראוי יותר שהתורה תינתן בארץ כנען ממש. אז זה למדנו כבר כמה פעמים, שמאחר ויש עיכובים בגאולה, אז יש גם עיכובים בהשלמת התורה. ולכן התורה לא ניתנה במקומה, אבל בכל זאת חז"ל הרגישו את החיסרון בזה, ואמרו שהר המוריה נעיקר ממקומו ונחת על הר סיני. כן, הצורך להגיד את זה, זה בגלל הקושיה שלך. כן. אם כן, אבל איפה התורה אצל לאבות? זה באמת תמוה. אם באמת התורה היא חלק מהתוכנית, למה היא לא ניתנה לאבות? אז זה פשוט מאוד. מתן תורה זאת מדרגה קטנה מדי עבור האבות. הרי חז"ל אמרו, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה פירוש הביטוי שיחה אצל חז"ל? כשחז"ל אומרים שיחה, הם מתכוונים לדברים של מה בכך. למשל, יש ביטוי מפורסם אצל חז"ל, כל העוסק בדברי תורה ופורש לדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים. זאת אומרת, ההבדל פה הוא בין דברי תורה לדברי שיחה. דברי שיחה זה דברים של מה בכך. שיחתן של תלמידי חכמים שיחת תלמוד. מה זה שיחתן? אפילו כשתלמיד חכם אומר דברים שהם נראים שטויות, דברים באלמה, יש מה ללמוד מזה. זאת אומרת שהביטוי שיחתן של עבדי אבות הוא ביטוי מזולזל. זה בא לומר שאצל האבות החיים הם בעצמם התורה. לא שהם חיים על פי התורה, אלא התורה היא על פי שיחתם. כלומר, אין אצל האבות הבחנות שאנחנו כל כך מורגלים בהן, הבחנה בין קודש לחול ובין התורה ובין החוץ. זה לא קיים. ולכן, כשהתורה מספרת לנו שיצחק אבינו הלך להתפלל, הביטוי זה, ויצא יצחק לסוח בשדה. הוא סח. כן? ביטוי מזולזל. אבל אפשר לומר, הטיול הזה של יצחק אבינו אחרי הצהריים, זאת היא התפילה, תפילה קוסמית, המתאחדת עם כללות ההוויה. ולכן אי אפשר שהתורה תינתן לאבות, כי הם גדולים מזה. אנחנו שקצת רחוקים מן הזהות של אבותינו, זקוקים להדרכות מפורשות כיצד להגיע לאבותינו. ומכאן היסוד של הביטוי, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. אברהם, יצחק ויעקב. כי הם כבר הגיעו למעשיו של משה. כשאני מקיים מצווה של תורת משה, אני כבר הגעתי למדרגת תורת משה. אבל אני צריך להגיע למעשה אבותיי. כאן, כדי להבין את זה יותר, נשתמש בביטויים קלאסיים. חז"ל אמרו, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר, אם יש אדם שעושה מצווה בגלל שהוא חייב בה, הוא יותר גדול מאדם שעושה את המצווה והוא לא חייב בה. למשל, ניקח לעצמנו, לדוגמה, יש מצוות קורבן. יש אדם שמביא קורבן כי הוא חייב. למשל, אישה יולדת. אישה יולדת, היא חייבת להביא קורבן למקדש. בעצם שני קורבנות, אחד עולה, אחד חטאת. לעומת זה, יש אדם אחר, הוא לא ילד, אבל הוא סתם בא לו להביא קורבן המקדש. הוא איננו מצווה, ואף על פי כן הוא עושה. אומר התלמוד, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. וזאת למה? משום, כך אומרים התוספות, שברגע שאדם מצווה, יש לו יותר ניגודים לעשייה. יש לו יצר הרע, מה שנקרא. הוא לא רוצה לעשות, דווקא בגלל שציוו אותו. אז זה לא, מה שאין כן, זה שלא ציוו אותו והוא מתעורר ספונטנית לעשות, פחות יצר הרע. אבל זה לא רק זה. מי שמצווה, זה סימן שזה שייך לו באופן מהותי, לכן ציוו אותו. מי שאיננו מצווה, זה אומר שהמעשה הזה לא כל כך חשוב אצלו. כלומר, הוא יכול להיות אדם טוב גם בלי לעשות את המעשה. לכן גדול המצווה ועושה ממי שלא מצווה ועושה. לפי זה, אם נלך עד הסוף עם ההיגיון הזה, נצטרך לומר שאנחנו גדולים מאבותינו. כי הרי אבותינו לא נצטוו לקיים את התורה, ואילו אנחנו כן נצטוונו לקיים אותה. כן, אז לכאורה זה אומר שאנחנו הבנים גדולים מן האבות. היה אפשר לומר את זה, אבל זה לא נכון. אבותינו לא היו כאלה שאינם מצווים ועושים, אלא הציווי היה כתוב במהותם. אני אנסח את זה אולי בצורה שתקל על זה, על ההבנה. נכון שיש מי שאיננו מצווה ועושה, ויש למעלה ממנו מצווה ועושה. אבל יש מדרגה שלישית. מי שמצווה ועושה כאילו אינו מצווה ועושה. כלומר, הוא שכח שהוא מצווה. הוא כל כך אוהב את מה שהוא עושה, שהוא שכח את זה ששם הציווי. הוא למעלה מן הציווי. זאת היא בעצם מדרגתם של האבות. כן? וזה מה שצריך להשתדל לשוב אליו, גם כשאנחנו מקיימים את המצוות שאנחנו מצווים בהן. מה זה? אפשר לקרוא לזה, כן, בביטוי המפורסם, לשם שמיים. זאת היא עבודתם הראשונה של האבות, שהם בעלי השיחה. יש אצל האבות נקודה נוספת. המאבק של האבות במשך שלוש דורות, וזה דורות ארוכים כי הם חיו הרבה זמן, המאבק שלהם היה מאבק באופן סמוי נגד אופציה אחרת של הזהות העברית. למה אני מתכוון? ידוע שאברהם מופיע, היה בן לתרח. אבל מאיזה עם היה אברהם? אז התורה בעצמה אומרת שאברהם היה עברי. כן, נאמר בספר בראשית, פרק ד' ו', ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אם כן, אברהם מוגדר כבן לעם העברי. אבל מי הוא העם העברי בימי אברהם? ברור שלא מדובר על היהודים, היהודים עוד לא נולדו. אלא מדובר בבני בניהם של אדם קדמון ושמו עבר. אין עבר, אביו של רעו, שהיה אביו של... עבר, אביו של פלג, אביו של רעו, אביו של סירוג, אביו של נחור, שהיה אביו של תרח. כלומר, היה כבר עם עברי קדום שאליו השתייכו אבותינו. ועבר, מייסד האומה הזאת, מופיע גם מופיע אצל חז"ל מתוך דיוק הפסוקים בתור אדם שהיה נביא. כלומר, הוא בעל הזהות העברית, היהודית בעצם, עוד מלפני היותנו. הוא היה נביא. ובמה עסקה נבואתו של עבר? בשאלת התפלגות האנושות. כלומר, מה שמטריד את העברים זה כיצד לאחד מחדש את האנושות המפולגת. ולכן חז"ל אמרו את זה על הפסוק, כי בימיו נפגע הארץ. ובני העבר נחלקו בדעותיהם כיצד משיגים את היעד הזה. ומצאנו במשפחתו של תרח שתי דעות מרכזיות בנושא הזה. הדעה האחת היא שיש להישתל על גבי תרבויות אחרות, כלומר לחיות בתור קהילות מפוזרים בין העמים השונים, ושם להשפיע השפעות מוסריות או של קדושה. זאת הייתה שיטתו של אחיו של אברהם ששמו נחור. נחור העדיף לחיות בגולה בחרן, עד כדי כך שהעיר שלו נקראת עיר נחור בתורה. ואילו אברהם קיבל את דבר השם שאמר לו, עליך לצאת מן הגולה ולשוב לארץ העברים הקדומה, הלא היא ארץ כנען. ומה תעשה בארץ כנען? ואסך לגוי גדול ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, השאלה היא, האם לפעול מתוך נטייה קוסמופוליטית, את שאיננה מבחינה בין עם לעם ובין ארץ לארץ, כפי שרצה נחור, או שמה צריך לחיות בארץ ישראל, להקים בה זהות לאומית שתקרין על האנושות כולה. כלומר, במילים אחרות, האם להיות קוסמופוליט או אוניברסלי? זאת הבעיה. והפיתוי הזה, להיות קוסמופוליטי, הוא בעצם זה שבולל את העברים והפך אותם לארמים. הרי הבן של נחור, נחור היה עברי במקור. הבן שלו נקרא בתואל הארמי, ובן בנו לבן הארמי. הכיצד? הרי הם עברים, לא ארמים. אלא כשיהודי מנסה להיות קוסמופוליטי אצל עם אחר, הוא הופך להיות זהה לעם שהוא מתבולל בו. יהודי קוסמופוליטי באנגליה זה אנגלי בריבוע. יהודי קוסמופוליטי ברוסיה זה רוסי מוחלט וכו'. כלומר, בסופו של דבר, הזהות העברית איננה יכולה להצליח אם היא מתבוללת בין העמים. ולכן ההחלטה של הענף השני של משפחת תרח, הענף של אברהם ויצחק ויעקב, הוא שצריך להקים את הזהות העברית מחדש בארץ האבות, ומתוך כך להקריד על כל האנושות. וזה מאבק סמוי, תמיד מתחתנים שם בין שתי השושלות. הרי מאברהם יוצאים האבות, ומנחור האימהות. ותמיד השאלה, מי יתחתן, כלומר כשמתחתנים, מי ילך למי? האם רבקה תבוא אצל יצחק, או שמה יצחק ישוב לארץ שממנה יצא אברהם? וניתן לומר שזה לקח 3 דורות להשתחרר מן הקליפה הארמית. וזה לוקח זמן. גם אצל אברהם יש איזושהי שארית של ארמיות. השארית הארמית הזאת זה ישמעאל. גם אצל יצחק יש שארית של ארמיות, זה עשיו. רק אחרי הבירור, כשיעקב בורח מבית לבן, אז יוצאת אל הפועל הזהות ישראל בשלמותה. אפשר לומר אם כן שאנחנו לומדים מן המידות של האבות, לא רק מידות אישיות של מידת החסד, מידת הדין, מידת הרחמים. אנחנו גם לומדים מהם לימוד לאומי גדול, נאמנות לארץ ישראל ונאמנות לתפקיד, לייעוד האוניברסלי של היהדות. עד כדי כך האבות שייכים לאוניברסליות של עם ישראל, שבזכותם כל אדם על פני כדור הארץ יכול להיקרא בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת שאלה ששאלו את רבנו הרמב״ם, האם גר יכול לומר בתפילה אלוהינו ואלוהי אבותינו? הרי הוא לא מבני אברהם, יצחק ויעקב. ביולוגית, אומר הרמב״ם, בוודאי שהוא מבני אברהם, יצחק ויעקב. כי הרי מה הם לימדו בני אברהם, יצחק ויעקב? הם לימדו דעת השם לעולם כולו. אז מי שתפס את הרעיון שלהם הוא הבן שלהם. כמו שאמרו, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? מה זה בת נדיב? ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. ומי הם עם אלוהי אברהם? אלה הם הגרים, שאברהם אבינו היה אב לגרים. כלומר, אף על פי שמצד היותנו בני ישראל, אנחנו שייכים לאומה מיוחדת בין האומות, אבל מצד האבות של האומה הזאת, אנחנו שייכים לאנושות כולה. כך שזה חשוב גם לזכור שאנחנו בני אבותינו, כדי למלא את יהודינו כלפי כללות האנושות. כן.
מה הרב אומר, מה ייצג נחור אחי אברהם? מה ייצג הרן ושרה שהייתה בעצם
ביתו? זה שיעור אחר. טוב. אם כן, מן האבות אנחנו לומדים להיות קשורים גם לכללות האנושות. אבל מרוב שאנחנו מרוממים את האבות, נשאלת השאלה, מי אנחנו? הרי אנחנו הסברנו שהאבות היו גדולים ואנחנו קטנים. זה האמת אגב. האבות היו כמעט בלתי ניתנים להשגה מבחינת מדרגתם. כן? אבל מי אנחנו ביחס לאבות? הדבר מעניין נאמר בספר שמות. בפרק ו' בפסוק ג', מתחיל בפסוק ב', וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, ואירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. אני חוזר על הפסוק, ואירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב. מי הם אברהם, יצחק ויעקב? האבות, נכון? רשי בפירושו אומר כך, ואירא, מפרש רשי, אל האבות. מה חידש פה רשי? הרי ידענו שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות. אז מה ראה רשי לנכון להוסיף? ואירא, נקודותיים, אל האבות. כנראה שכוונת רש"י היא אחרת. כלומר, היא לא אחרת, היא מה שאני אומר עכשיו. כוונת רש"י היא לומר, היא לענות על איזושהי קושיה. כן? כלל גדול, כשלומדים רש"י, תמיד נשאלת השאלה, מה קשה לרש"י? אז מה קשה במילה וערה? ברור מה קשה. הרי נאמר, כי לא יראני האדם וחי. אז איך הקדוש ברוך הוא יכול לומר, נראיתי אל האבות? הרי זה סותר את דברי עצמך באותה תורה שאתה נותן, שבה נאמר, לא יראני האדם וחי. מתרץ רש"י, וערה אל האבות, מאחר והם היו אבות, הם זכו למדרגה הזאת. מה פירוש הדבר? מה זה להיות אבות? להיות אב, פירושו של דבר, לחיות עבור ייעוד שלא יתקיים אלא בבנים. אם אני אומר על מישהו, הוא האב של פלוני, אז מי חשוב, האב או הפלוני? פלוני. אם אני מייחס אותו לאותו פלוני. ברור? אם הוא האב של פלוני, סימן שפלוני הוא החשוב. אז אם האבות הסכימו להיות אבות, זאת המשמעות של זכות אבות. מה זה זכות אבות? זה זכות להסכים להיות אבות. כלומר, אתה תהיה אב ולא בן. כלומר, אתה תחיה בשביל איזשהו ייעוד שאתה לא תגשים אותו לעולם, אלא בנך יגשים אותו. עכשיו, איפה הם החיים האמיתיים? האם החיים האמיתיים זה חיי תיאוריה או חיי הגשמה? החיים האמיתיים, ללא שום ספק, לפי התורה, הם חיי ההגשמה. ולכן אפשר לומר שהאבות, בזכות זה שהם היו אבות, הסכימו לא להיות בחיים. ולכן אין קושיה שלא יראני האדם וחי, הם באמת לא חיו. כלומר, מי שחי עבור ייעוד עתידי, אין לו חיים בעולם הזה. אם כן, וירא אל אברהם וליצחק וליעקב. וזה המשך הפסוק. באל שדי, אומר רש"י, הבטחתים הבטחות, ובכולם אמרתי להם, אני אל שדי. זאת אומרת, אל שדי זה השם של האלוה הנותן הבטחות, לא של האלוה בתור מגשים את הבטחותיו. לכן אומר שם רש"י בהמשך, ושמי השם לא נודעתי להם, מכיוון ששמי השם, מי שנאמן לקיים את הבטחתו, והרי לא קיימתי את הבטחתי איתם, ממילא לא נודעתי להם. כן? ושמי השם, זקף קטון, מסקנה, לא נודעתי להם, נקודה. זאת אומרת שהאבות, אם דווקא גדלותם, עושה אותם פחות חשובים מאיתנו. לא מפני שאנחנו גדולים מהם, אלא מפני שאנחנו חשובים מהם. כי הרי נבחרנו אנו בזכותם להיות אלה המגשימים את הבטחתם. לכן, בראשית רבה מצאנו שאלה לגבי דברים שקדמו לבריאת העולם. מה זאת אומרת שדבר קדם לבריאת העולם? הכוונה שאי אפשר לעולם בלעדיו, זאת המשמעות. כן? שם המדרש אומר ששבעה דברים שנבראו לפני בריאת העולם. אחר כך מצמצמים, מה קדם לכל? אומרים שני דברים, תורה וישראל. כלומר, אי אפשר לעולם בלי תורה, אי אפשר לעולם בלי ישראל. בסוף המדרש שואל, כן, אבל תורה וישראל, אבל מה קדם למה? תורה לישראל או ישראל לתורה? התשובה היא פשוטה, אומר המדרש, ישראל קדמו. מאיפה יודעים? שנאמר בתורה דבר אל בני ישראל. מה פירוש התשובה הזאת? התורה ניתנה עבור איזושהי כתובת, עבור איזושהי זהות אנושית שמתאימה לאותה תורה. ומהי הזהות הזאת? בני ישראל ולא אבות ישראל. כלומר, התורה ניתנה עבור הבנים ולא עבור האבות. אבל במהלך הדורות קרה מספר פעמים שהפכנו להיות אבות. כל פעם שיצאנו לגלות חזרנו להיות אבות. וכל פעם שחזרנו לארץ ישראל, וזה קרה שלוש פעמים בהיסטוריה, כשיצאנו ממצרים, כשיצאנו מבבל וכשיצאנו מאירופה, חזרנו להיות בנים. אז אף על פי שאבותינו בזמן הגלות היו בוודאי גדולים מאיתנו, הם היו צדיקים וקדושים יותר מאיתנו, אבל אנחנו לא חיים כדי להיות הם. הם חיו מתוך תקווה להיות אנחנו. כן? כלומר, אבותינו שמחים כשהם רואים שהם הצליחו להוליד אותנו בתור הבנים. זאת אומרת, יש דורות של אבות ויש דורות של בנים. וכשם שהמקדשים, מקדש ראשון, שני ושלישי, הם בתים של, מגלים אותנו בתור בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב, כך הגלויות, גלות מצרים, גלות בבל וגלות אדום, גילו אותנו בתור מסוגלות להיות גם כאבות. כאבות כאברהם, כיצחק וכי יעקב. לכן אנחנו נדבר על הגלות הקרובה אלינו, הגלות שיצאנו ממנה, גלות אירופה, שבה היהודים היו דומים ביותר למידתו של יעקב. היהודים בגלות חיו מתוך סיבוכים אין ספור, והצליחו להישאר ישרים בעולם של הקמומיות. לכן, וזה התגלה שאנחנו מסוגלים להיות כיעקב. עוד דבר צריך לזכור, כדי להבין את התנהגותם של אבותינו, יש לזכור שהם התנהגו כיחידים, אמנם, הם היו אנשים פרטיים, אבל הם התנהגו כאילו הם אומה שלמה. אנחנו רואים את האבות בסיפורי בראשית, קורטין בריתות פוליטיות, יוצאים למלחמה, מתייחסים אל עצמם כאל מלכים, כאל ראשי מדינות, משום שהם היו לא אנשים פרטיים, אלא אומה בדרך. הרי אומרים חז"ל על הפסוק אלוהי יעקב אשר פדה את אברהם. אפשר לקרוא את זה פשוט, כן? אלוהי יעקב, הוא פדה את אברהם. אבל חז"ל קוראים את זה אחרת, אלוהי יעקב אשר פדה את אברהם. מי פדה את אברהם? יעקב. איפה רואים את זה? כשאברהם נכנס לכבשן האש, לפי חוקות הטבע, כשמישהו נכנס לכבשן האש, יהיה צדיק שבצדיקים, הוא לא יוצא חי. אז בזכות מה אברהם נכנס לכבשן ובכל זאת יצא? אומרים חז"ל, בזכות יעקב. מה זה משנה? כי יעקב כבר היה ראשית האומה בפועל. מכיוון שאברהם הוא הסבא של האומה, מכוח זה הוא ניצל, כי אומה שלמה לא נכנסת לתנור. לכן אם אומה נכנסת לתנור אש, אז היא יוצאת משם. ובמובן הזה אפשר להבין את הזכות המיוחדת הגדולה שהייתה לאבות. איך אומר הרמב״ם? שכל עניינם, כל חייהם, לא היו אלא כדי להוליד אומה שהיא יודעת את השם. זהו.